אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
הפרק האחרון של שעת נעילה, סדרת הדרמה המדוברת של כאן 11, שבליבה אירועי הימים הראשונים במלחמת יום הכיפורים, ישודר הערב. אם יש דבר אחד שאפשר לטעון לטובתה, יש דברים רבים, זה השיח הרב שיוררה שיח בליבו השפעות המלחמה על נפשם של הלוחמים. פרויקט מוסיקלי חדש שמפתח סול, קוראים לו סול לא כמו התו, אלא סול כמו הנפש, בליבו תוכנית של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל תל אביב, שמחבר בין מוסיקאים נחשבים מרכטר דרך גרוניך לבין לוחמות ולוחמים המתמודדים עם אלם קרב. עכשיו הם יוצאים לקרב אחר, קרב על התוכנית. בואו נשמע את שיר הדגל של הקרב הזה, לא נרגע, של אביחי הולנדר.
למה אבא לא נרגע? למה אבא לא נרגע? חולם על הצדקות, על אלף צלקות, והנה עוד אחת בבן המתפתח, מבטיח לא להיות מוסע לחרדות, וגם נשבע עכשיו להישאר פיקח. הראש כל כך מבוך, שנייה זוהם מיד נבוך, ולילד הזה אין מושג, רואה שטוב יש אהובה, תמיד מוקף באהבה ובעת חרוניו ידע.
לא נרגע, אביחי הולנדר, בוקר טוב.
בוקר טוב, גואל, בוקר טוב למאזינים.
תודה שאתה איתנו, לצדך גם מישאל ברנד. שלום גם לך, מישאל.
בוקר טוב, גואל. רק לתיקון קטן, ברנד, חוץ מזה, זה בסדר.
אז הנה, טוב שתיקנת אותי, אני שמח על כך. אביחי, השיר היפהפה הזה, לא נרגע, הוא נולד בתוך הפרויקט המוסיקלי הזה, מפתח סול?
השיר נולד במהלך הטיפול שלי, ופרויקט מפתח סול נתן לו במה ומקום, וככה לאט לאט נשזרו דרכי שלי והדרך של השיר והקמפיין הזה בעצם שאנחנו מובילים.
ואם לא היית לוחם בצוק איתן, ואם נפשך לא הייתה נשרטת, עדיין היית מוסיקאי?
תראה, זו שאלה מורכבת, כי מצד אחד למדתי מוזיקה עוד לפני הצבא, ואני בא מרקע כזה, באתי מבית כזה. אני כן יכול להגיד שלא הייתי מתעסק בזה כמקצוע, לדעתי לא. ומשהו בחוויה הזאת נתן לי איזשהו אומץ ש... יאללה, גם ככה מתישהו כולנו מסיימים בדרך זו או אחרת, אז יאללה, מה יש לי להפסיד? וזה באמת נתן לי המון אומץ לעסוק בזה.
מעניין, אתה יודע, כאשר שמעתי לראשונה את לא נרגע, אולי זה יישמע לך מוזר, אבל כל אחד עם הצינור שלו, כל אחד עם הנפש שלו, זה מיד לקח אותי לפפאוטה של סטרומאה, מהעולמות האלה של האבא והילד שלא יודע מדוע האבא מולו נשבר.
אז תראה, אני חייב להגיד קודם כל שסטרומאה הוא אחת השראות הגדולות ביותר בחיי, ומבחינת הדרך והמוזיקה הוא חד משמעית אחד האומנים שסימנתי כמישהו שהוא סמן ימני בדרך שלי, וגם השיר הזה, פפאוטה, זה אולי אחד השירים האהובים עליי ביותר בכל הזמנים, אז ככה, ואתה לגמרי מדייק פה. אני כן אגיד שאני לא, אני לא בהכרח נכנסתי לתוך המשמעויות, אבל בתוך החוויה שלי זה באמת היה שיר שהחלטתי שאני יכול לפתוח איתו. שיר בין הקשר של הבן שלי ושלי.
למה אבא לא נרגע? מישאל, נעבור אליך ברשותך. כמו שהצגתי את אביחי שהיה לוחם בצוק איתן, אתה היית לוחם צנחנים במלחמת יום הכיפורים, גם נפשך נשרתה. אתה צפית, אתה צופה בשעת נעילה?
צפיתי בפרק הראשון, וחדלתי, עם כמה סיבות. מקודם העניין של הדיוק, זאת אומרת, זה נראה לי כאילו לא קשור, אבל וחוץ מזה, כל החוויות האלה שצפו ועלו, זה לא כל כך נעים וטוב. אמרתי, אולי ביום מן הימים, כשיהיה לי יותר כוח, אני אשתקף בהקלטה או משהו. אבל כרגע אני לא צופה בו.
אז אולי דווקא בגלל מי שנפגע, דווקא בגלל מי שקשה לו לצפות במין סדרה שכזאת, אתה בעד או נגד שסדרות כאלה נוצרות ומופקות?
ברור שאני בעד. אני בעד כל דבר שנוצר, שיוצרים כל דבר שרוצים ליצור, כל אומן שרוצה ליצור סדרה.
לא, אבל ספציפית על המלחמות וספציפית על מלחמת יום הכיפורים.
בהחלט, יום כיפור זה מלחמה נשכחת עבור, או לא נודעת אפילו, עבור רוב הציבור שחי כיום בארץ, עבור רוב הציבור שחי בארץ, או שלא נולד, או שהיה בארץ, או שנפטר. היינו מדינה של 3 מיליון תושבים, זה לא... בקיצור, זה הרבה אנשים לא יודעים, לא... אין שום זכר במלחמה הזאת, חוץ מדיבורים וסיפורים. אז טוב שדווקא שמעלים את זה לתודעה.
מתי הבנת שאתה לוקה בפוסט טראומה?
אני לקח לי הרבה שנים, אבל אני נפצעתי קשה במלחמה, איבדתי רגל ועוד כל מיני דברים קטנים מפה ומשם. ובמשך 40 שנה, 30 שנה הייתי בחור עובד פיזית אפילו, וקמתי משפחה, וקמתי עסק, וכל הנושא הזה של הלם קרב, כלל לא ידעתי שיש דבר כזה. לא חשבתי בכיוון. בשלב ושני 15 שנה, אז פתאום קפץ עליי מאחורי השיחים הדבר הזה, הנורא הזה. כנראה בגלל שהילדים שלי כבר גדלו, וכל המנגרוני הגנה שלי ירדו. ופתאום מנורוור זה קפץ עליי התחושות האלה.
מה קפץ? מה קפץ? מה היו? איך הגוף הרגיש את זה?
התקפות חרדה איומות. דיכאון עמוק. כי מה זה כשלעצמו זה דבר נורא. מי שלא חווה את התחושות האלה של דיכאון ושל חרדה בצורה, הוא לא מבין על מה מדובר, אבל זה אחד מהדברים הקשים ביותר שבן אדם יכול להרגיש. וטוב שיש את הפרויקט הזה שהוא...
ומה, ואתה מבין שזה פוסט טראומה? אתה ישר שם 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 על הכותרת?
לא, מה פתאום? בהתחלה לא ידעתי מה זה בהתחלה. הרגשתי פתאום יום אחד שכולי מלא זיעה וכולי רועד, והגעתי לחדר מיון, ושם קיבלתי כדור הרגעה, ונרגעתי, הכל ירד. ואחרי כמה ימים עוד פעם, ואז הבנתי שמשהו לא... התחלתי לרגש לטיפול. ואז אחרי שהרופאים אמרו הלם קרב, זה היה מלחמה לגמול משרד הביטחון, שיקיר בי בתור הלם קרב, שזה סיפור של עצמו, שזה חוויה לא נעימה בכלל, שזה עניין של המון כסף, המון זמן. עד שאתה זוכה לקבל טיפול נורמלי.
ועד היום אתה מרגיש את הסימפטומים האלה?
עד היום אני מרגיש, כמו מה שהיום אני מטופל בתרופות וזה, אז כמו מה שהכל פחות, ועדיין זה בא בחלומות בצורה מאוד מאוד קשה. אני חושב ש-15 שנה כבר לא היה לי חלום טוב. כל החלומות זה חלומות על מקומות אפלים וסגורים, ואתה מרגיש שאתה קלו בזה מקום שלא יכול לצאת ממנו, וזה, נגיד, מאוד לא נעים.
זה שובר ממש. אביחי, גם אתה הלילות שלך ככה שרופים בגוונים שחורים?
תשמע, אני קודם כל חייב להגיד למישאל שאני מאוד מאוד מתרגש לשמוע אותו. אני בימים האחרונים יוצא להתראיין, ואני מרגיש שבתוך כל הדבר הזה אני קצת עומד לבד מול כל מיני מראיינים שמנסים להבין מה עובר עליך, ופתאום לשמוע את מישאל מתאר תחושות שכשאני מתאר אותם אני מרגיש נבוך קצת, ו... זה מאוד מאוד מחזק אותי.
תודה.
גם אצלי התהליך לקח זמן להבין שיש דבר כזה, או מה אתה עובר, מה בעצם, לקשר את מה שאתה עובר, לתת לו כותרת של פוסט-טראומה. אצלי זה עוררות רגשית מאוד גבוהה, חרדה היא משהו שכאילו קיבלתי, חייתי איתו יום-יום וקיבלתי אותו, בסדר, זה המחיר בעצם שאני משלם על לחיות במדינה הזאת, ולא חשבתי שיש דרך בכלל לטפל בדבר כזה. אם זה צלילים מסוימים, אפילו הצליל של החדשות, ישר היה מוריד לי את כל הדם מהפנים ומהגוף, ישר הייתי נכנס לחרדה איומה כזאת. זה באמת תחושות לא נעימות, ופתאום שמישאל, אני לא זוכר שאני מרגיש בנוח בדרך כלל לדבר על זה, ופתאום כשמישאל פותח ואני מרגיש שאני לא לבד פה, אז אני כן יכול לחזק אותו ולהגיד שזה באמת לפעמים תחושה איומה. שלי המוזיקה והמשמעות והחיים, ואני עוד נמצא במגננות האלה שמדבר עליהם מישאל, שהילדים עוד קטנים, אז אני חד משמעית יכול להגיד שאני מזדהה, וטוב שהדור שלי גם מודע יותר לבעיה הזאת.
הרבה יותר.
אני יכול לטפל בזה מוקדם יחסית.
הרבה יותר. אולי מילה לסיום עבורך, מישאל, מדוע כן. הפרויקט הזה, מפתח סול, חשוב כל כך גם עבורך? מה הוא עשה לך?
אני, בתחילה שבאו והציעו לי, הייתי ספקן. אבל כי אני במוזיקה, זאת אומרת, אני אוהב לשמוע מוזיקה ואוהב, אבל אני לא מוזיקאי, ועולם לא עסקתי במוזיקה. זאת אומרת, עסקתי בכיוון השני, הייתי, היה לי חברת הגברה ותאורה ארבע שנים, אז התעסקתי במוזיקה מכיוון אחר, אבל כשהציעו לי את זה, אז זאת אומרת, הלכתי, ניסיתי, והלכתי, אמרתי, בוא אני, מה אני יכול ללמוד שאני, אמרתי, בוא אני לימד פיתוח קול. ופיתוח קול זה לא בלשם להיות זמר, אלא פשוט שנרגיש טוב שאני עומד מול הראי, ואני יכול לשיר לעצמי ולהיות מאושר מזה שאני מצליח לעשות, לשיר שיר בצורה טובה. זה נותן ביטחון, זה נותן הנאה לעצמי, לא בבית, לא, או סתם הבן שלי מנגן פסנתר ואני שר שלי ארץ ישראל, וממש כאילו, ביום שיש לי את השיעור, אני מרגיש כאילו לא בא לי ללכת, למה? אני יוצאת מהבית, עוד פעם תעסק, כשאני מגיע לשם לקונסרבטוריום, פתאום, כזה, רווחה פתאום, מה, כאילו, המורה מתחילה לנגן, ואני שר, ואני מרגיש מאושר,
איזה יפה זה. אתם באמת מאזינות ומאזינים, אתם שומעים את הקול של מישאל, את הרוח, וכמובן את אביחי והקול היפה שלו. התוכנית עומדת עכשיו בסכנת סגירה. התוכנית הזו מפתח סול. הם יצאו עכשיו בקמפיין גיוס ארצי, וזה הזמן באמת לעזור להם בכל מה שאפשר, כדי שהתוכנית החשובה הזו תמשיך ותפעל בשביל אנשים שמסתובבים סביבנו. כולם, אנחנו לא רואים את זה עליהם, אבל כך הם חווים את החיים שלהם יום יום, לילה לילה, חלום אחר חלום. אביחי הולנדר, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו הבוקר, אותו דבר גם אליך מישאל ברנד, תודה גם לך שהיית איתנו.
תודה, תודה גואל,
להתראות
בימים טובים.
23 שנים היא שתקה. קשה לתפוס כזו שתיקה לאורך כל כך הרבה שנים, במיוחד כשאת רואה שאלה שבאו אחרייך, אלה שלמדו ממך, אלה שפילסת עבורם את הדרך, שורפים את הבמות, זוכים להערצה בשעה שאת עובדת במסעדה. אבל אז הגיעה תקופה אחרת, תקופה בה כבר לא צחקו על המוסיקה שלנו, לא כינו אותה תת רמה, לא תירו אותה בגטו, תקופה של היצירה הספרדית קורית, לא המועתקת, היה כבר מקום. והיא שווה ונכנסה אל הלול של דאבול, והחלה בחזרות שבסופן יצירת המופת המוסיקלית צלצולי פעמונים. אנחנו מדברים על אהובה עוזרי שבעוד רגע נציין 4 שנים למותה, ועל סרט יהודי שכבר אז ב-1998 התחיל לתעד את החזרה שלה לעולם המוסיקה. אמרנו הלול של דאבול ולא צחקנו. דאבול הוא מי שהיה איתה אז, מי שהפיק ואיבד, מי שאת החזרות עשו בלול שלו. משה דאבול, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, מה העניינים?
הלול עוד קיים?
הלול נכנס לתוך ארגזים קצת, ונמצא כרגע. והנכס שהייתי גר בו פשוט מכרו אותו ונאלצתי לעזוב, ובמקביל אני בונה גם בית בצפון, אז נכנסתי לאיזה מצב של המתנה של שנה. עד שהלול ייפתח שוב, אבל במסגרת אחרת.
צריך לשמור את הלול הזה לזיכרון, לזיכרון רב צריך לשמור את הלול הזה. תיקח אותי רגע במנהרת זמן אל 1998, איך אתה נפגש עם אהובה עוזרי?
חבר טוב, מיקי רבינוביץ' הפיק סרט שנקרא ילדי תימן, והוא פנה אליי וביקש שאני אעשה את המוזיקה שם שעשיתי, ובאותה מסגרת אמר לי, תשמע, יש שני שירים שאהובה עוזרי הולכת לבצע אותם בסרט הזה, ולך תיפגש איתה ותניע את העניין.
ומי היה, היא הייתה בשבילך? היא הייתה אלוהים בשבילך? זה היה ריגוש או שזה מין שם שהכרת מן העבר?
שם שהכרתי מהעבר, אף על פי שאני, ההורים שלי עלו מאיראק, שמעתי בבית 10 שנים ראשונות רק מוזיקה ערבית, אבל אחר כך התכחשתי לזה, אתה יודע, כמו של קורא להרבה לתקופה מסוימת, והלכתי פניי לרוק ולכל מיני מוזיקה, אתה יודע, אירופאית יותר, ואהובה עוזרי, פשוט שמעתי אותה כל הזמן ברחוב פה, אתה יודע, אני בפרדס כץ, אז ברחובות ומהבתים תמיד שמעת אותה. נשמע, אף על פי שלא הייתי בכיוון הזה בהתחלה. ושנפגשנו זה היה כזה מדהים, פשוט הלם מאישה כל כך חזקה. ו...
מה ראית? מה ראית באותו רגע?
הייתי בהלם, נכנסתי לחדר, הכל מינימלי, הכל ככה צנוע ביותר. ויושבת שם אישה שעם יכולות של הרכבת מלודיות ולחנים פשוט מדהימה, ובמהירויות מטורפות מה שעולה לה בראש, זה אין חשיבה, מישהו שכאילו פסח על מהלך החשיבה ויוצאים לו דברים, פשוט מחובר.
איזה הגדרה יפה, איזה הגדרה יפה. מה זה אומר להיות בלי חשיבה? תסביר לי רגע את המונח הזה.
הרבה אנשים מהמקצוע ובכלל בחיים יוצאים מנקודה של לחשוב על דברים הרבה. עכשיו, החשיבה מעוותת אותך, כי האינסטינקט הראשון שלך לגבי משהו שיוצא לך, אם הוא בא ואתה מחובר טבעית ואתה מאמין במה שאתה עושה, אז זה יורד לך, אין לך ספקות על זה. הרבה פעמים בסטודיו שבתי עם אנשים, ואנשים מוכרים מאוד, אומנים גדולים פה בארץ, זה היה כן, לא, זה טוב, זה לא טוב, זה, לא היה לה את זה. היא היה לה, שברגע שזה היה אוקיי, זה היה אוקיי, זהו, תעוף.
זה היה מהבטן, הכל פשוט מהבטן.
הכל היה אצלה מהבטן.
אתה הבנת למה היא חוזרת?
גם אני ראיתי רעיונות ישנים שהיו לה, אתה יודע, אולי לא הבינה שאלה נכונה, אבל מהבטן יצא לה פתאום התקפה על מה שאמרו לה. זה, אתה יודע, חוסר קומיוניקיישן כזה בין אנשים.
וכשאתה פוגש אותה אז בחדר הקטן, אתה מבין מדוע היא פתאום חזרה להיות רעבה אחרי 23 שנים?
לא, עדיין לא קלטתי מה היה וכמה היא הייתה בצד, ואתה יודע, לא ידעתי את העבר שלה, את ההיסטוריה שלה הפרטית, וכשפגשתי אותה, התחיל פשוט משהו נפתח. אני באתי מארצות הברית בדיוק, והראש שלי היה במקום מסוים מבחינת הפקה ומוזיקה, ושנפגשתי איתה, שני שירים האלו שעשינו, שהם שירים חדשים שהיא כתבה, אתה יודע, צבעתי אותם במה שאני מכיר, ומה ששמעתי ממנה, ואיפה שלקחתי את זה, והיא התאהבה בזה. פשוט היא פתאום שמעה אותה, את עצמה, עם המוזיקה שלה, בגוון אחר, במרקע אחר, לא בסטנדרט שהיה, אם היא הייתה עושה את זה, מפיקים, שאתה יודע, בז'אנר של המוזיקה המזרחית.
תגיד,
זה הגניב אותה, זה הפיח בחיים, ובמקביל מאלוהים, ניצן זעירה נפגש איתה, ודפק לה על הדלת בנווה צדק, אחרי שהוא שמע אותה מתאמנת שם כל בוקר.
ואמר לה, תזיזי את עצמך, תתעוררי על החיים שלך. אתה שמעת ממנה איזושהי טרוניה? אתה שמעת ממנה על כל הצעירים והצעירות שהיא זו שגידלה, שתפסו את המקום שלה?
כן, אבל לא, אתה יודע, היא לימדה את זוהר גוב וכאלו, אבל היא לא הרגישה שהיא תופסת מקום, היא הרגישה שיש מחזורים בדברים האלו.
אתה יודע מה, בדיוק בנקודה הזו, בוא נשמע רגע אחד מתוך הסרט עצמו, שהיא מדברת ממש על אותה מחזוריות שהזכרת עכשיו.
אוקיי.
תמיד יש תחלופה, תמיד אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, אין. זה טבע העולם, זה לא יעזור לאף אחד. אהובה עוזרי הייתה היום, מחר מרגלי סנעני. מרגלי סנעני היום הייתה זהבה בן. זהבה בן היום הייתה שרית חדד. שרית חדד הייתה תבוא שושנה, תבוא רחל. זה טבע העולם, זה לא יעזור.
זה טבע העולם, ומה שמדהים כאשר צופים בסרט הזה, צלצולי פעמונים, זה שאתה לא מרגיש איזשהו כעס, ואני תוהה אם זה איזושהי פסדה שהיא שמה על עצמה, כי לא בכבוד שלה להרגיש כעס.
אני חושב שהיא התאכזבה יותר מכעס. היה לה כעס לגבי הממסד וכל מה שהיה מסביב שלא קיבלו ולא הרשו למוזיקה המזרחית בכלל להיכנס בדלת. היה לה, מצד שני, היה לה עולם שלם של אנשים שאהבו אותה, והופעות שהיא עשתה בלי סוף, ואנשים שבאו וראו אותה, ומאוד מאוד מאוד היו חברים אליה. הייתה להיט מטורף. אם המסעד היה לא פוסח עליה, היא הייתה, כמובן, אז כבר מגיעה למקום אחר. אם היה נכונות לסאונד הזה, למוזיקה הזאת, כי האנשים, תמיד היא אמרה לי, משה, אנחנו יכולים לכתוב פה אחלה שיר, אנחנו שנינו בעולם אחר, בטוחים שזה זה, אין מקצב של ביטחון לכלום, רק הקהל קובע. אומרת לי, השיר וכל מה שאנחנו כאומנים עושים, הקהל קובע את הקטע שלו.
מה שמדהים ועולה בסרט עצמו זה כשאנחנו חוזרים להיכן החייל שלי, כן? האלבום הראשון שלה. היא בעצם דיברה בפעם הראשונה על השכול שהיה מנת חלקם של משפחות מזרחיות ובני השכונות. אתה הרגשת את הכאב הזה שהרצון שלה לתת גם להם מקום?
בוודאי, בוודאי. תראה, מאז שהיא הפסיקה מתקליטים שהיא עשתה, הייתה תקופה של 23 שנה שהיא שתקה, אבל היא לא בדיוק שתקה כמו שהיא אמרה, והיא קראה לזה, לא עשיתי תקליטים, עשיתי קסטות. היא עשתה כל מיני פרויקטים קטנים כאלו שבאו אנשים וביקשו ממנה בקשות מסוימות, כמו שהרמה שהיא אמרה, שבחור אחד שהיה שם וכל הפלוגה שלו נעלמה במלחמה, פנה אליה וביקש ממנה שתלחין משהו למילים שהוא כתב, תמבין? זה היה כל הדרך שם, היו כל מיני כאלו אנשים שבאו אליה וביקשו ממנה, אחד חצר חלילה, הבן שלו, לא יודע מה קרה לו, והלך, והיא נתנה את עצמה לזה. היא נתנה, היא באה לאולפן והיא כתבה את השיר, והיא נפגשה עם המשפחות, ואני יודע על משפחות שנמשיכו ונהיו חברים שלה, תמבין? היה לה כל הזמן את המקום הזה לתת. וזה היה לא במסגרת של, כמובן, כמו שהיא אמרה, של תקליט וזה, אבל היא יצרה עדיין.
תגיד, מה היא הייתה היום אומרת על כל הזמרות והזמרים שעוברים לגור בדובאי וממלאים שם אולמות, כל אלה שתפסו את המקום שלה?
היא הייתה שמחה בשבילהם. כל דבר באמת? של יצירה מהארץ, כל דבר שיוצא מכאן, כל דבר אורגינל שיוצא מכאן, היה הכי חשוב לה. עשייה מקומית.
אבל היא הייתה אוהבת, הייתה אוהבת לאיזה קו הזמר הלך?
זה לא כל כך, זה לא כל כך שהיא אהבה. אני יודע, כי קו הזמר ברובו מושפע מדברים אחרים שהם לוקחים כל הזמן דברים שנעשו כבר. ועושים להם קאברים, כל מיני להיטים שנעשו במדינות אחרות. היא מאוד לא אהבה. מאוד אבל. זה היה בשבילה תת רמה, כמו שהייתה אומרת. זה בשבילה היה יצירה מקומית הכי חשוב, אחרת מה הפנים שלך? מה אתה עושה? מה אתה מעתיק משהו? אז מה עשית בזה? תיצור משהו, תביא משהו חדש, תביא סאונד מקומי. זה היא חיפשה. זה מאוד היה, היה לה מאוד אורגנליות. השירה שהושפעה משירה הודית ותימנית, והמוזיקליות, הקצב, הכלי. היא לקחה דברים, אתה יודע, שבאו מחוץ לארץ לכאן, כמו מוזיקה רודית, והוציאה מעצמה מה שיצא ממנה.
כן, כמובן, כולנו מכירים את הכלי הזה, את הבולבול, כן, שהיא למדה לנגן עליו. מילה לסיום, היית איתה גם כשהיא הפכה למלכת העולם, נכון? זה שימח אותה, הרגע הזה, שהיא התקבלה בכזו אהבה על ידי כולם?
מאוד, אבל גם לזה לקח זמן. והיא אמרה לי, משה, אנחנו חשבנו, אתה יודע, שזה התפוצץ ישר וזה, אבל זה לא, זה לקח שנים. ועד היום אנשים קונים את הדיסק הזה, צלצולי פעמונים. היא אמרה לי, המוזיקה שלי לוקחת לזמן לאנשים לרדת להם.
לרדת להם, בדיוק ככה. נאמר שוב, אהובה עוזרי, צלצולי פעמונים, זה סרט יהודי של אופר פנחסוב, הוא יוצג
בפס... מדהים, 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 אופר. פשוט מדהים, הוא לקח את זה ונתן לזה זוויות, את כל הזוויות הוא לקח. הוא ממש ריגש אותי גם מהבחינה הזאת שראיתי אותה פתאום על המסך.
זה מרגש עד מאוד. הוא יוקרן בבחורה בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים בשבוע הבא, ואחר כך גם על מסך יס דוקו ויס ויודי. משה דאבו לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לכם, תודה.
נעבור אל הנושא הבא שלנו, היא יצאה, או ככה היא חשבה, היא יצאה לשנת שבתון בברלין, היא תכננה לצייר דיוקנאות עירום שיחקרו מגדר ומיניות, אבל אז אתם יודעים, 2020 קורונה הגיעה, וממעשה אומנותי שהחל במחשבה על פתיחות, הסתיים דווקא בסגר. יצירה שבאה לחגוג את הרב תרבותיות, הפכה ליצירה שמתעדת את הבית פנימה, את הנפש. ברלין יפו, תערוכה חדשה לרוני תרבות, הרלב, מהאומניות הישראליות המצליחות, ציורים ריאליסטיים, נוגים, כאלה שהזכירו לי עולם ישן, לא זה שחיינו בו עד מרץ 2020. בוקר טוב, רוני תהרלב.
בוקר אור.
אז את הרזת.
אני הרזתי. אכן, כן.
את הרזת. שמת לך את הבגדים הנחמדים שלך, ואמרת, איזה יופי.
הבגדים הנחמדים שלי אף פעם לא נכנסים למזוודות, כי אני תמיד סוחבת דיקטים. אני מציירת על דיקטים, ותמיד כשאני נוסעת לאיזה מקום חדש, אני בחרדה שאני לא אמצא דיקטים. גם בגרמניה, ארץ העץ. נוסעתי עם איזה 40 קילו דיקטים.
ואת אומרת לעצמך, אני נוסעת לשנת שבתון, קצת אוויר אני הולכת לקחת.
לגמרי. ואני באמת הגעתי ובאמת לקחתי הרבה אוויר. כאילו אני גרתי ברזידנסי על אגם, בקצה של ברלין, בבית מהמאה ה-19, משהו מטורף. והיה לי תקציב למודליסטים שארטיסט נתנו לי, ובאמת התחלתי להסתובב בברלין ולחפש את המודליסטים שלי, וגם מצאתי.
לחפש אותם זה אומר אנשים ברחוב, נכון? אנשים שיהיו נכונים למחשבות שלך.
בכל מקום אפשרי, זאת אומרת דרך חברים ודרך הפייסבוק וברחוב. והמודליסט הראשון שלי היה בחור שפשוט ראיתי במסעדה, מישהו שממש ממש כאילו, בהתחלה לא ידעתי אם זה בן או בת, אחר כך ראיתי שהוא יושב עם בחורה, בחור נורא נורא יפה, ולא ידעתי איך אני, כאילו, מה אני עושה עם זה? ואז פשוט אמרתי, מה אכפת לי? אז תהיה גבר, הוא יחשוב שמסתובבת איזה משוגעת בברלין, בסדר. וניגשתי אליו, אמרתי לו, אולי במקרה אתה רוצה לדגמן לי, הסברתי לו ככה פחות או יותר מה אני עושה. הוא אמר, כן. אז ככה מצאתי את הראשון, וככה כל אחד מצאתי באיזה דרך שונה כזאת.
כי מה? כי אמרת לעצמך, אני רוצה לעשות יצירה שתסוב סביב מיניות ומגדר?
תראה, זה מה שאני עשיתי, התחלתי בתערוכה שהייתה במוזיאון הרצליה. זה נסוב הרבה מאוד סביב איפה עובר הגבול בין בן לבת. זאת אומרת, בתור בן אדם שעוסק בפנים כל כך הרבה שנים, אני נורא פשוט התעניינתי מאוד בנקודה הספציפית הזאת. זאת אומרת, של מתי הרגע הזה, מתי קורה הרגע הזה שפנים, נהיים מפנים של בת לפנים של בן. ובתוך זה פגשתי כל מיני אנשים וכל מיני טיפוסים וכל מיני רעיונות. זאת אומרת, זה הביא אליי הרבה מאוד חומר. אבל השאלה הראשונה שלי הייתה שאלה נורא נורא פשוטה. פשוט השאלה הזאת, איפה עובר הקו? איפה נקודת האפס של הדבר הזה?
מתי זה משתנה? נזכיר למאזינות ומאזינים, היצירות שלך, אני מזכיר את זה כי אני רוצה רגע לדבר אולי על איזשהו שיפט שהיצירה שלך עברה דווקא שם בעת קורונה. הצגת all over the place, נתחיל בתל אביב, בביתן אלנה רובינשטיין, נמשיך למוזיאון ישראל, כמובן אחר כך פתח תקווה והרצליה ועוד ועוד ועוד, הגעת גם, שוחחנו על כך בעניין הזה, לגרנד פאלה בפריז. אבל נדמה לי, כאשר אני צופה, כאשר אני מסתכל ביצירות האחרונות שלך, נדמה לי שקורונה עשתה לך משהו. הלכת עוד אחורה בזמן, עוד יותר מאשר שאומנית פיגורטיבית כמוך הולכת בדרך כלל.
תראה, זה החזיר אותי במובן מסוים הביתה. זאת אומרת, היה לי מודליסטית בברלין, שגם אותה כתבתי, מלצרה בבית קפה, ופשוט פניתי אליה גם, אמרתי, תדגמני לי, והיא באה לדגמן לי, ותוך כדי שהיא מדגמנת, הגיעו ההורים שלה ממינכן, היא לקחה יומיים חופש, חזרה, ואז הסתבר שלאבא שלה יש קורונה. עכשיו לא היה קורונה בברלין, אני הייתי, הראש שלי היה הכי רחוק משם. ואחרי עוד איזה יום יומיים היא אומרת לי, תשמעי, אני מרגישה קצת לא טוב, לבוא או לא לבוא. אמרתי, לקחי יום חופש. ואחרי עוד יום היא מתקשרת שיש לה קורונה. ואני נכנסת לבידוד בברלין, וכשאני נכנסתי, כשהיא התקשרה אליי, אני חזרתי מאיזה מוזיאון. כשנגמר הבידוד, כבר לא היה עולם, זאת אומרת, הכל היה סגור, זה היה היום שיצאה הטיסה האחרונה לארץ, פחות או יותר. אז בעצם מהבידוד חזרתי לארץ.
איך ידעת שצריך לעלות על מטוס, רוני?
אני פשוט פחדתי, ידעתי שהולכים לסגור את המטוסים, ויש לי פה ילדים והורים, אמרתי, אני לא יכולה להתנתק בצורה כזאת.
והלך האגם, והלכה הווילה.
הלך כל התוכניות שלי, היה לי סדרה של תערוכות שתכננתי לראות מטיטיה בלונדון של הפואזי, ותערוכה נהדרת של ון אייק, ועזוב, זה היה מלא מלא תוכניות שהלכו, וכל מיני פגישות שהיו לי, וכל מיני, אתה יודע שכבר היה ביומן, אנשים שבאים לסטודיו, מלא דברים, מלא דברים נגנזו.
ואז זה בעצם מה שמחזיר אותך אל ציורי הטבע הדומם שאני לא רגיל לראות אצלך?
תשמע, אני נכנסת, אני רגילה לעבוד עם מודליסטים בחדר, בסטודיו, בלייב, ואני חוזרת לארץ ואני לא יודעת מה אני עושה עם עצמי. אני כאילו מסתכלת סביב, ואז אמרתי, אוקיי, אני אפסל את הפנים שלי ואני צייר את זה. אז עשיתי ציור שיש שם את הפנים, שמתכתב במידה רבה עם אנטוניו לופז, יש סמלה ורודה תלויה על חלון, ומהחלון, אחורי החלון, יש את הסורג של הבית שלי, באמת סורג, באמת היה שם. עכשיו לא, אתה יודע, הרבה פעמים בדיעבד אני מבינים מה עשו. עכשיו כשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, אני בסגר, בבית, מציירת סורג ואת הפנים שלי, ואני לא קולטת. שאני בעצם דרך טבע דומה מבהירה מה שעובר עליי. אחר כך עשיתי עוד ציור של חפצים שאספתי בשוקי פשפשים בברלין, שגם זה כאילו זיכרון של זיכרון של זיכרון עם החפצים האלה. ואז כמובן שעשיתי עוד פורטרט עצמי במסגרת שאין מודליסטיות, זה תמיד מחזיר לשם. ואז התחלתי סדרה שנקראת אחיות בוזגלו, שזה ילדות של ידיד טוב שלי, שבעצם החזירה אותי מגרמניה, מהמודליסטית האיטלקייה והמודליסטית ממוזמביק, הרי ברלין זה לא גרמניה, זה כאילו משהו נורא בינלאומי, החזירו אותי לפה. זאת אומרת, אני התחלתי כשבראש שלי אני רציתי להתעסק באינטימיות, ורציתי אינטימיות של אחים, לא רציתי אינטימיות, לא של זוג ולא של אמהות וילדים. אז מה שהיה לי בראש זה היה, יש לגיינסבורו פורטרט של הילדות שלו, מחזיקות אחת את השנייה. ומשם התחלתי, גם עוד פעם, בלי יותר מדי, אני ידעתי מה אני רוצה בקטע הזה, לקחתי ילדות של ידיד שלי וציירתי אותן, שתי אחיות. ותוך כדי זה אני פתאום הבנתי שאני פה, שאני בארץ, שהילדות האלה הן הכי הכי לא הילדות של גיינסבורו, שהמבט שלהם אחר והצורה שלהם אחרת. וקלטתי, אני שנים עשיתי, העתקתי את פיום ועשיתי פורטרטים עצמיים בעקבות פיום, בעקבות הפורטרטים של פיום. ופתאום קלטתי שאני כאילו פעם ראשונה מגיבה דרך אנשים על הפורטרטים של פיום, שהם בעצם הפורטרטים כמעט היחידים שתיעדו טיפוסים של המזרח התיכון. לא אירופאים וגם לא אפריקאים, אלא באמת את אותנו, כאילו, את הפה שלנו.
מרתק, מרתק, והיצירות שלך יפהפיות, צריך לומר את זה שוב ושוב למאזינות והמאזינים שלנו, רוטשילד אומנות, ברלין יפו, תערוכה שלך ושל פאבל פיינשטיין, כמובן, נאמר לך תודה על השיחה הזאת, תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה.
זה סיפור פנטסטי, אנחנו מכירים את האוטופורטרטים, דיוקנות עצמיים של וינסנט ון גוך, תמיד ציורי ראש או כתף במקסימום, אבל יש גם אחד יוצא דופן, ציור בו הוא תיעד את עצמו בשלמותו. גוף מלא, חובש כובע קש, מחזיק כאן ציור וצועד בנוף של פרובנס אהובתו. חשבנו תמיד שהציור הזה, ששמו האומן בדרך לטרסקון, נשרף ב-1943, אבל האם הוא באמת נשרף, אולי הוא בכלל נבזמז. שלום לדוקטור עדינה קמיאן, עוצרת בחירה לאמנות מודרנית במוזיאון ישראל. תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
תודה לך גואל, בוקר טוב.
בואי נתחיל עם סיפורו של הסיפור הזה, לפני שאנחנו מתחילים עם המחקר החדש.
כן, הסיפור של גלגול היצירה הזאת קשורה להיסטוריה שלנו, והיצירה עצמה מאוד יפה ומעניינת, והלוואי והיא תימצא. אנחנו רואים, כמו שאמרת, את האומן בדרך לטרסקום בפרובנס. ב-1888 הוא עוזב את פריז לאר, כי הוא מרגיש שהוא לא יכול לעבוד בפריז. והוא בדרך למרסי, אבל בסוף נשאר 14 חודשים באר ומצייר המון. הוא כותב לאח שלו שהוא מלא אנרגיה, הוא מצייר עם הרבה אנרגיה, כמו מרסייז שאוכל בויאבס, זה איזשהו מאכל של מרסי. אז הוא מרגיש מלא אנרגיה, וכמו שאנחנו מכירים, הוא סבל כנראה מהפרעה ביפולרית, אז המניה היא מניה, והעבודות שנוצרות הן מלאות אותה אנרגיה, שלצערנו לא זכה לטיפול פסיכיאטרי נכון, אבל אנחנו הרווחנו מהאדם
הלאומי הזה. כשזה בערך שנתיים לפני שהוא הולך לעולמו, כן? זה ממש זמן קצר לפני המוות.
נכון, נכון. אז היצירה הזאת היא נוצרה בזמן שהוא באר, והוא מצייר באותה תקופה גם את הציורים המפורסמים, כמו חדר השינה שלו באר, והבית הצהוב, יצירות שאנשים מכירים, והצבעים זוהרים, שמיים כחולים ושדות צהובים וירוקים, והוא צועד והצל מוטל על האדמה, והוא כמו סטודיו נייד משל עצמו. צבעים הרמוניים כל כך יפים, משיכות מכחול, פוסט אימפרסיוניסטיות, מהירות. ובאמת המוזיאון נפתח, אז אני מזמינה את הציבור גם לראות אצלנו את ון גוך.
כמובן, מה ייחודי ביצירה הזו? אנחנו מכירים דיוקנאות עצמיים אחרים של ון גוך.
היצירה הזאת, כמו שאמרת, מציגה את האומן בשלמותו. אנחנו בדרך כלל רואים את הפנים, והוא משתמש בדיוקן העצמי כדרך לחקור את עצמו, כסוג של טיפול עצמי. וכאן הדמות שלמה צועדת בכביש, ויכול להיות שהצעידה הזאת היא סוג של תרגום סימבולי של דרך החיים, והשמש שזורחת עליו, איזשהו רצון לתאר את עצמו כאדם שצועד בבטחה בדרכו כאומן בחיים. והאומן פרנסיס בייקון התייחס ליצירה הזאת, והוא ראה את זה כוון גוך, כסוג של אוטסיידר בעולם, שיוצר את הדרך של עצמו. והטרסקון, אומנים שונים פעלו שם, וון גוך מדבר על ספרים שנכתבו באזור הזה, ובאמת הזכרתי את התיאור שהוא מתאר את עצמו עובד שם עם אחיו. אבל היצירה הזאת נקנתה מוקדם מאוד, כבר ב-1912, על ידי מוזיאון גרמני. זה היה מוקדם מאוד מהיצירות הראשונות של ון גוך שנכנסו לאוספים ציבוריים, כן. והיצירה צולמה בצבע ב-1930, שזה מאוד יוצא דופן.
זה יוצא דופן ומעיד על החשיבות גם של היצירה, עצם זה שצילמו אותה
ב-1930. נכון, כן, זה היה נדיר, זה היה יקר לצלם ציור בצבע, וזה כנראה מראה את החשיבות של היצירה
ואז אנחנו מגיעים לשנות ה-40, והכוחות הבריטים מפציצים את גרמניה, כוחות בעלות הברית מפציץ את גרמניה. מה עושה המוזיאון הגרמני הזה עם כל האוספים שלו?
אז אותו מוזיאון שבזמנו נקרא קייזר פרידריך, החליט להגן על היצירות ולהוריד אותם למכרה מלח ליד העיר סטאספורט, כדי להציל את היצירות מהפצצות ב-43, אז מורידים אותם לעומק 460 מטר בתוך מכרה המלח הזה, במחסנים שהם ריקים ממלח, וכמה מטרים מעל אותו מחסן יש אפילו מפעל להכנת מנועים למטוסי סילון של הלופטוואסה של היטלר.
וואו, והציור של ון גוך נמצא קומה אחת מתחתיהם. אנחנו יודעים על עוד יצירות שהיו שם שהורדו על ידי הגרמנים לאותו מכרה מלח?
כן, אז באמת חושבים שאולי ניתן לגלות את הוון גוך הזה, בגלל שיצירות מסוימות שהיו באותם המחסנים התגלו במהלך השנים. היה כתב יד של מרטין לותר שהיה באותו המכרה והתגלה על ידי חייל אמריקאי שמסר את זה לאיזשהו איש כנסייה ב-45, וגם ציור שהתגלה ב-1950. אז יש חוקרי ון גוך שזה האובססיה שלהם, והם עוד מקווים לגלות את היצירה הזאת.
למה לגלות? בוא נסביר למאזינות ומאזינים, למה לגלות? כי הטענה הייתה שבאותו מכרה מלח בעצם פרצה שריפה, ולכן הציור הזה של ון גוך נכחד לו מהעולם. ועכשיו מספרים האוצר הזה, עכשיו מספרים החוקרים שמה, שאולי לא הייתה שריפה?
היו שריפות, היו שתי שריפות, ואגב אנחנו לא יודעים מי הצית את המקום, אבל יכול להיות שאותם בוזזים שהם או חיילים נאצים או אזרחים או גרמנים או עובדים הולנדים או פולנים שהוכרחו לעבוד במכרות, או חיילים אמריקאים, ממש לא יודעים מי זה, הציתו, ואולי ההצתות האלה היו כדי למשוך את תשומת הלב, לאפשר את הביזה.
תשמעי, זה סיפור פנטסטי.
אז היצירות האלה יכול להיות שהן מסתובבות איפשהו בעולם, ועוד יתגלו.
אז אנחנו יודעים, בעצם אנחנו יכולים לדמיין איזשהו סיפור תעלומה כזה, איזה מין סיפור בלשי, שבו אנשים יודעים שיש יצירות רבות ערך בתוך אותו מכרה מלח, ממציאים איזושהי שריפה שאולי קורית מטרים משם, הכל כדי שבחסות השריפה הם יבזזו את הציורים האלה.
כן, נכון מאוד, ולכן החוקרים האלה מהארט ניוזפייפר, מרטין ביילי ועוד חוקר שגם עושה, כתב ספר על הסיפור הזה, הם עוד חושבים שהיצירה תתגלה, וזה יהיה באמת נפלא אם היצירה תתגלה, וכמובן כאוצרת מוזיאון, אני מקווה שזה ימצא את עצמו לתוך אוסף ציבורי, כדי שהציבור יוכל ליהנות מהיצירה.
איך ואיפה בכלל?
כי אלה מהיצירות הנפלאות של ון גוך.
איך ואיפה בכלל אפשר להחביא ון גוך?
יש אפשרות באוספים פרטיים במקומות שונים בעולם, באסיה, במקומות שזה יוסתר באוסף פרטי ולא יתגלה, אלא אם כן אותו אספן פרטי ישאיל לתערוכה, ומי שקנה יצירה שההיסטוריה שלה לא לגמרי ברורה לא יבחר להציג אותה באופן פומבי.
אז עכשיו כל מה שנתארו, נותרו באמת להמתין ולחכות עם הציור הזה, באמת יצוץ, זאת תהיה הפתעה יוצאת מן הכלל. מילה לסיום שלך, הדוקטור עדינה קמיאן, כמה ון גור הזכרת, שכמובן מוזיאון ישראל ועסקנו בזה, נפתח מחדש למבקרים, כמה ון גורים יש לכם באוסף?
יש שלושה ציורי שמן וכמה רישומים, ועכשיו שני ציורי שמן מוצגים בגלריה לאמנות אימפרסיוניסטית ופוסט אימפרסיוניסטית, שהצבנו מחדש לאחר שהיצירות חזרו מסאול מקוריאה, אז אני מקווה מאוד שהציבור ייהנה לבקר אצלנו.
זו הזדמנות מצוינת להזכיר את זה, ואם במקרה האומן בדרך לטרסקון נמצא אצלכם בבית, אז אני בטוח שהעולם ישמח לדעת מכך. הדוקטור עדינה קמיאן, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
כל טוב.
הקולנוע הטורקי הוא פלא. הוא מציג את גדולתה של הרפובליקה של 80 מיליון תושביה על כל סוגיהם. אבל הצופה הישראלי כמעט ואינו יודע מזה. אלינו מגיעות יצירות קולנועיות וטלוויזיוניות רק מסוגה מסוימת, הטלנובלה, הנחמדה, הממכרת, אבל רק היא. בכך בעצם אנחנו מעלימים מעיני הצופים את הגדולה של יצירות ויוצרים כמו אילמז גוני, שביים את יול והעדר, או נגיד נורי בלג'י ג'יילין, כן? שביים את שלושה קופים ושנת חורף. עכשיו פתח נפתח, פתח שכדאי לנצל אותו, פתח שמציג את תפארתה של היצירה האיכותית הטורקית, בסדרה שקוראים לה מוסכמות. אתוס באנגלית, ביר בסקדיר בטורקית, היא עלתה על מסך נטפליקס, כאן אצלנו בישראל. במשך 8 פרקים מוסכמות מספרת לנו את סיפוריה, את סיפורה של מרים, צעירה, יפה, אותה כיסוי ראש, שחיה בשכונה ענייה באיסטנבול, היא עובדת כמנקה בבית של רווק עשיר. היא חווה התעלפויות בלתי מוסברות, היא נשלחת לטיפול פסיכיאטרי במרפאה ציבורית בעיר, ומשם אנחנו מגלים את החיים שלה, את החיים של הפסיכולוגית שלה, את החיים של הפסיכולוגית של הפסיכולוגית שלה. אפילו סיפור אהבה בין נשים יש בסדרה, אני אומר אפילו כי בטורקיה של ארדואן, סיפור אהבה בין נשים זה לא דבר שמסופר בטלוויזיה ובקולנוע. הדוקטור צמרת לוי דפני, חוקרת טורקיה ומנהלת פורום טורקיה במכון ון ליר, נמצאת איתנו הבוקר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
תשמעי, אני נדהמתי מהסדרה הזאת.
נכון, אני מסכימה איתך לגרם, וגם התיאור שלך עכשיו שתיארת את הסדרה גרם לי לרצות לחזור שוב אל הסדרה הזאת ופשוט להתענג עליה מחדש.
ואני קצת תלקטתי את עצמי, כי אמרתי, אולי נדעמתי בגלל הדעות הקדומות שיש לי על האודיו-ויזואליה הטורקית, אולי שכחתי את הגדולה שלהם, אז רקחי קצת את המכה שנתתי לעצמי.
אז קודם כל באמת, כמו שאמרת ככה בפתיח שלך, מדובר באמת, כשאנחנו מדברים על תעשיית הקולנוע או תעשיית הטלוויזיה הטורקית, מדובר באמת במעצמה של ממש. ולכן אנחנו יכולים למצוא שם המון דברים, המון סוגות, המון ז'אנרים, וגם המון כמובן איכויות שפונות לקהלים שונים וגם בעצם ממלאות צרכים שונים, כן? כמו למשל צרכים מסחריים של הטלנובלות הטורקיות והטלנובלות, הסרטים שנועדו למשוך אליהם המון צופים, ויש כמובן את הסרטים האמנותיים שהזכרת אותם, שבאמת המוטיבציה שלהם היא אחרת, והאיכות הקולנועית שלהם היא באמת שונה ואחרת, ובסדרה שלנו כאן, שבאמת יש לה שמות שונים בשפות שונות, אבל בסדרה שאנחנו מדברים עליה כרגע, יש פה איזושהי חדשנות מאוד מעניינת, כי היא מביאה אל תוך הטלוויזיה איזושהי איכות קולנועית אומנותית שהיא באמת שונה מאוד מדברים אחרים שאנחנו מכירים, וגם בגלל המוטיבציה להעיר פה איזושהי מורכבות, להביא לדיון נושאים שנראה מאוד חשובים ליוצרים שהם, להביא אותם לסדר היום, וזה באמת דומה לסרטים האומנותיים שככה אנחנו מדברים עליו. יש פה באמת איזשהו שינוי מעניין, חדשנות מעניינת.
מה שמדהים בעיקר, ובאמת אנחנו תמיד רואים את זה בכל סוגה ומכל מדינה, אין כאן שום קריצה לקהל הבינלאומי. הם עושים את שלהם, ודווקא בגלל זה הלוקלי הופך לגלובלי.
נכון, זאת אומרת, יש פה, כמו שהצגת את זה, יש פה שני דברים מאוד מעניינים. מצד אחד, וזה אולי נרצה להתייחס לזה בהמשך, בסיפור של איך מביאים תכנים כל כך מורכבים, כל כך שנויים במחלוקת, כן, אנחנו יודעים שבטורקיה הם שנויים במחלוקת, כל כך מאתגרים מבחינה חברתית, איך מביאים אותם בעצם לקהלים הטורקיים בצורה כזאת שהם יעברו, שהם יצליחו לעבור, והם יצליחו לדבר גם אל הקהל המקומי, אבל גם אל הקהל הבינלאומי, כי אנחנו יודעים שהסדרה הזאת, מהרגע שהיא עלתה והיא סדרה חדשה, היא הפכה להיות בטופ 10, היא הפכה להיות ברשימת 10 הסדרות הנצפות של נטפליקס ב-16 מדינות שונות. כלומר, הסיפור של העיסוק בסוגיות לוקליות, בסוגיות טורקיות מקומיות, נעשה בצורה כזאת, בצורה מאוד מיוחדת, בצורה מאוד אוניברסלית, כלומר, שמעמידה את האדם ואת הסבל שלו ואת הבעיות שלו במרכז, בצורה כזאת שהיא בעצם פונה גם לקהלים נוספים. אז כך שגם מהבחינה הזאת יש פה איזושהי יצירה מאוד מעניינת, כי היא עושה את שני הדברים בעת ובעונה אחת. היא גם מאתגרת את הסיפור, לא סתם קוראים לה גם אתוס, היא מאתגרת את הסיפור הטורקי הלאומי, את האתוס הלאומי הטורקי, בזה שהיא מביאה את הפצעים של האתוס הזה אל השולחן, אל שולחן הדיונים, ובמידה מסוימת היא גם מביאה את הסבל האנושי אלינו בצורה כזאת שהיא מדברת לכולם.
שאותו אתס גורם לו, ובאמת זו סדרה שמחטיפה לכולם. אולי נזכיר אחר כך מי חוטף סתירות בסדרה הזו, אבל לפני הכל זו סדרה של נשים. האם גם העובדה שמין שלוש אחיות כאלה עומדות במרכז היצירה, גם היא בעינייך מייצגת את טורקיה של היום?
באופן מפתיע התשובה שלי תהיה כן. זאת אומרת, אחת הסוגיות, ואפילו אם אנחנו ככה דיברנו על הטלנובלות, שככה יש להם איזה מין כותרת או קצת מנמיכה משהו, אבל אחת הסוגיות הבולטות ביותר שאנחנו רואים בטלוויזיה ובקולנוע, שככה בולטת מאוד בזה, זה הסוגיה הנשית, והאמת שלא רק בקולנוע ובטלוויזיה, זאת אומרת, אחת הבמות, אחד הנושאים הכי מדוברים כיום זה הסיפור של נשים בטורקיה, הסיפור של נשים דתיות, הסיפור של נשים חילוניות, ובכלל סיפורם של נשים בשוק העבודה. זאת אומרת, כל הסיפור, כל הדבר הגדול הזה שנקרא נשים, כן, עם כל העולם הגדול שלו, זה אחד הזירות שבו באמת אפשר להעלות דברים לדיון, זאת אומרת, גם בטורקיה של ארדואן של היום, וגם אפשר לנסות לחולל בהם שינוי, וזה משהו שאנחנו רואים אותו גם בסדרה, באמת הציר המרכזי שלו עוסק בנשים, כמו שאמרת, בעצם שלוש אחיות, אפילו שלוש דורות, ייצוגים שונים של קבוצות באוכלוסייה, למשל מריאם היא באמת הצעירה הדתייה במקור היא באמת מהכפר שבעצם יושבת בפרברים המאוד עניים של איסטנבול.
היה גם סרט טורקי כזה, נכון? אני פתאום אמרו שלי עובד אכבר העיר, אכבר הכפר, נכון?
בהחלט הסוגיה הזאת של אכבר העיר, אכבר הכפר היא סוגיה באמת מאוד מאוד חזקה בקולנוע הטורקי, ובכלל כל העיסוק עם כפר ועיר והשוני הגדול, כן, בין הערים, בין המרכזים האורבניים של טורקיה לבין האזורים הכפריים שלה, הוא באמת
הוא רלוונטי מאוד.
ולכן הוא באמת עולה לכל פעם בדיוק.
בואי נגיד מילה על העניין, על סיפור האהבה הלסבי שיש בסדרה. תשמעי, שוב, האם אני חוזר לאותה שאלה שאיתה פתחתי? האם אלה הדעות הקדומות שלי, ובעצם הכל סבבה ויפה אצל ארדואן?
אני לא הייתי אומרת את זה, אבל בהחלט יש פה... תראה, קודם כל אני חייבת לומר שכשאנחנו מסתכלים בסדרה, אנחנו לא מסתכלים במציאות. כלומר, זה לא איזשהו חלון למציאות, אלא זה בעצם איזשהו ניסיון לשקף לנו מציאות כפי שהוא בא לידי ביטוי בעיניים של היוצר, והעיניים של היוצר כרגע מנסות להביא לדיון, לא בהכרח אלינו, אבל מנסות להביא לדיון את הסיפור גם של הסוגיה הלהט"בית, ודווקא פעם הוא בוחר את הזווית הנשית, כלומר סיפור מערכת יחסים בין שתי נשים, אבל הוא מראה לנו את זה בנקודה מאוד מעניינת. זאת אומרת, יש פה באמת אחת הנשים שבתוך הסיפור הזה היא הבת של ההוג'ה, היא הבת של איש הדת מהכפר. זאת אומרת, הוא מכניס את זה גם כן לתוך המורכבות הטורקית, הוא לא מביא את זה בצורה ככה מאוד שטוחה, אלא הוא מכניס את זה לתוך מורכבות, והוא מביא לנו את זה בצורה כזאת שבסופו של דבר הדרך שלה להחלים, כן? להחלים, בדיוק, הדרך שלה אל החופש היא הדרך של העמידה שלה על דעותיה, והיציאה שלה מתוך העולם המקביל שבו היא נתונה, היא ככה בסוף הסרט היא מורידה את כיסוי הראש, ובעצם בצורה מרומזת הוא מראה לנו, כן, אני בעצם נמצאת במערכת יחסים עם אישה. זאת אומרת, יש פה שוב פעם ניסיון של היוצר להגיד לנו מה צריך לעשות, כן? מה כדאי לעשות כשאתה בעצם רוצה להשתחרר מהכבלים
איזה
שלה.
איזה נתיב צריך לקחת? אולי, כן, עוד מילה אחת, צריך אולי עוד מילה אחת על האבא שלה, הזכרת את החוג'ה, מין רב שכונתי, או לפחות כך אני הגדרתי את זה. תשמעי, הוא ממש מוצג כסוג של אבא, זאת אומרת, הוא אומר כל מיני peace and love כאלה, אבל אין כאן כבוד רב להיררכיה הזאת.
אני דווקא, ההתרשמות שלי דווקא מהדמות שלו הייתה קצת שונה, משום שאני לא חושבת שהוא מוצא, אני בכלל חושבת שכל הדמויות בסדרה מוצגות באור מאוד אנושי ומאוד אמפתי. כלומר, אף אחת מהדמויות האלה הן לא דמויות שטוחות. כלומר, גם ההוג'ה הזה, עם כל הדברים שהוא בעצם מלמד את מריאם, גם הוא בעצם סובל, גם הוא כואב את הכאב של להיפרד מאשתו האהובה. גם הוא בעצם בסוף הסדרה מתגלה שהוא חי חיים של שקר, כי הוא בעצם לא גילה לבת שלו שהיא בת מאומצת. כלומר, הדמות שלו היא גם כן דמות מאוד עגולה, אפשר לומר, לא דמות שטוחה, והסיפור שלו כאן בתוך המרקם החברתי הוא מאוד מעניין, משום שיש לו חשיבות. כלומר, הניסיון שלו להראות כמה הוא חשוב, כמה הם מכבדים אותו, כמה הם קשובים לו, לדמות הזאת, שבעצם הרפובליקה הטורקית המודרנית בראשית דרכה כל כך כל כך זלזלה בו ובשכמותו. כלומר, הניסיון להוציא אותו ואת האנשים שכמוהו, כן, האנשים שיש להם איזושהי אמונה דתית, מתוך האתוס הלאומי, היה סיפור כל כך אגרסיבי, כל כך בוטה, נכון, כל כך אגרסיבי, כל כך בוטה, שפה דווקא יש איזשהו ניסיון להכניס אותו חזרה.
עוד מילה אחת, ואנחנו נסיים עם הדבר הזה, כל פרק מסתיים במין מופע זמרה כזה. אני הרגשתי, ואולי גם כאן התרגום שלי, כיוון שאינני מכיר את האוכלוסייה, הוא תרגום מוטעה, אבל בכל זאת אשמח לשמוע את דעתך, אני הרגשתי כאילו הוא צוחק על הקהל, כאילו הוא אומר, אתם רוצים את הסולטן, אתם רוצים את הקלה מאיסטנבול, אתם רוצים את אישה, הנה, קחו את מה שאתם רוצים.
אז הרפרור בסדרה לתוך קטעים מצולמים של הזמר, ובכלל קטעים מצולמים משנות ה-80, הוא לא מקרי, והניסיון של היוצר פה הוא באמת להתייחס או לרפרר לתקופה מאוד חשובה בגיבוש של אותו אתוס לאומי חדש בהיסטוריה של טורקיה, זאת אומרת שנות ה-80 אחרי ההפיכה של שנות ה-80, מתגבש איזשהו אתוס לאומי חדש, והדרך אגב השם של הסדרה ביר באשקדיר, זה בעצם גם כן מרמז לשיר המאוד מפורסם שככה התפרסם בשנות ה-70 וכמובן הפך להיות להיט בשנות ה-80, והמדינה שלי היא משהו אחר. ביר באשקדיר הכוונה באופן מילולי משהו אחר, והמדינה שלי היא משהו אחר, ובעצם יש פה איזשהו רפרור לאתוס הלאומי החדש שנבנה בשנות ה-80 אחרי ההפיכה, שבו יש איזשהו ניסיון להכניס גם את הסינתזה, אנחנו קוראים לו בזה, הסינתזה האסלאמית לתוך הסיפור הלאומי החילוני. ולכן אני חושבת שהקטעים המצולמים כאן של אותו זמר ושל בכלל הקטעים של שנות ה-80 הם בהחלט איזשהו דיסיון של היוצר להגיד, אני רוצה לטפל באתוס הזה שנוצר בשנות ה-80, ואני רוצה להראות לכם שבעצם ההבטחה של האתוס הזה לייצר מדינה שהיא טובה יותר, שהיא דמוקרטית יותר, או זה, היא לא בהכרח נכונה. ההבטחה
לא
הזאת,
הנה עובדה, תסתכלו, בוודאי.
בדיוק, תסתכלו על אנשים, כולם עדיין מדממים את הכאב שלהם. הוא לא בכדי מביא אותם אל שפת הטיפולים, כלומר, הציר המרכזי.
כן, זה גם חשוב, כמובן. כן. כמובן, כולנו על אותה שפה, מוסכמות. עכשיו בנטפליקס, נודה לך מאוד, הדוקטור צמרת לוי דפני, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.